חשבתי לפתוח בו מטבע הדברים, מטבע התשובה. עסקנו בנושא של התשובה גם שאלה שעברה, קצת באור השם, והיום חשבתי לעסוק קצת במהר"ל, שעות לגבי דעות אחרים. התשובה נתפסת אצל הרבה מהראשונים, האחרונים, הייתי אומר כאיזו קטגוריה עצמאית, כלומר, ישנה הבחנה בין המושג הרגיל של ההלכה, של התורה, של מי ששומר ההלכה, לבין הקטגוריה של בעל התשובה. זה לא רק עניין שאם אדם עשה עבירה אז הוא אחר כך שב בתשובה, אלא יש כאן טיפוס אחר, קטגוריה רוחנית אחרת, אופי שונה וכו' וכו'. בדברי חז"ל הדבר בא לכלל ביטוי בכמה מאמרים. המאמר האחד זה אותו מאמר מפורסם על בעלי התשובה שעומדים במקום שצדיקים גמורים אינם עומדים, והמאמר השני הוא מאמר קצת פחות מפורסם, אבל גם כן ידוע, הוא דברי הירושלמי, שאלו לחוכמה חוטא מעונשו, שאלו לתורה חוטא מעונשו, עד ששאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מעונשו, ואז הקדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה ויתכפר. שלפשוטם של דברים, הכוונה היא שבאיזשהו מקום התשובה היא איננה שייכת למסגרות הנורמטיביות הרגילות, אפילו לא למסגרות של התורה, שאמרה יביא אשם ויתכפר, אלא יש כאן בתשובה איזושהי דבקות ישירה, בלתי אמצעית, מעל ומעבר, שאיננה פועלת לפי הכללים הרגילים, איזושהי ישירות בלתי אמצעית של קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה לפחות בפשוטם של דברים, הכוונה של אותו מאמר בירושלמי שמייחס את התשובה ישירות לקדוש ברוך הוא. הדבר בא לכלל ביטוי גם לכך שהתשובה היא מופיעה כאיזה, הייתי אומר, פרה-תורה, לפני התורה. הדוגמה המובהקת, ראינו דוגמה אחת אצל רבנו בכי בחובות הלבבות, מי שהשתתף בשיעורים בשער התשובה. דוגמה נוספת היא הרמב״ם. בכל תשובה אינם מופיעים כחלק מיסודי התורה. כלומר, זה שייך לאותו חלק שהוא למעשה קודם לחלק ההלכתי. הוא נמצא בצוותא עם הלכות כמו הלכות דעות, או מדע שעוסק ביסודי האמונה, מציאות השם וכו' וכו'. כשבתוך הלכות תשובה עצמם הרמב״ם מכניס את הנושא של עולם הבא למשל, הנושא של הבחירה, כל זה מציין את העובדה שהתשובה יש לה מעמד מיוחד. יש את אורח החיים ההלכתי הרגיל התורני, ויש איזשהו מצב שהוא איזושהי אופציה שהיא מעבר לאותו מצב רגיל, קודם להלכה וכו' וכו'. מה הטבעה של אותה תשובה? אני לא אכנס ממש לפירוט של שירות הראשונים, אבל קצת כדי להבליט מה המערך כאן מחדש, ולפי דעתי לפחות בקטעים שאני רוצה ללמוד היום יש כאן חידוש מקורי או אינטרפטציה מקורית של המערל, אולי אזכיר קצת משיטות הראשונים. הגישה הפשוטה ביותר היא עוד כמובן אותה גישה שאומרת התשובה היא דרך של האדם לחטא על חטאיו. אדם חטא בשלב מסוים מסיבה כזו או אחרת הוא מתחרט, הוא מפחד מהעונש כמו שרבנו יונה אומר בתחילת שערי תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו לאדם דרך לכפר על חטאיו ולהינצל מהעונש, והיא דרך התשובה. ככה מי שלומד בחודש אלול שערי תשובה, כמו שנוהגים בישיבות, אז ודאי הגיע לסעיף הראשון כשרבנו יונה מתאר את התשובה. אצל להוגה דעות אחרים, אצל ראשונים אחרים, התשובה היא כבר מקבלת מקום שונה במקצת. הדוגמה המובהקת היא גם כן הרמב״ם. התשובה לפי הרמב״ם, עניינה עיקרי איננו הכפרה על החטאים, אלא היא גם לא מופנית למה שהיה. מה שהיה במובן מסוים זה חלב שנשפך. ביקורת על מה שקרה ממנו מדרך החוכמה. השאלה היא לא מה היה אלא מה יהיה. לכן כשהרמב״ם מדבר על התשובה אותה קושיה מפורסמת, הרמב״ם בעצם פותח מהי התשובה, קבלה לעתיד. השאלה אצל הרמב״ם ביחס לתשובה היא השאלה האם יש לי את הצ'אנס או את האפשרות לפתוח דף חדש, להתחיל מבראשית כמו שאנחנו אומרים בשיר. עד היום הייתי כזה, השאלה אם מחר בבוקר או אפילו עכשיו אני יכול להיות אחר, להשתנות, האם יש לי את האפשרות הממשית הזאת. וכמו שאמרתי, זה לא פונקציה. אצל הרמב״ם המושגים שאנחנו כל כך מזהים אותם עם התשובה כמו החרטה, הם מופיעים אצל הרמב״ם כשוליים וגם כבעלי אופי שונה. אפילו החרטה לפי הרמב״ם במובן של האכילה שאדם אוכל את עצמו על מה שהוא עשה וכו' וכו', הדבר הזה לא קיים כמעט אצל הרמב״ם. מה שקיים אצל הרמב״ם זה היכולת ההכרעה של האדם, שהיא דבר מאוד נפלא. כמו שאמרתי, להיות אחר, עד היום הייתי כזה, והשאלה האם אני יכול להיות אחר, וזוהי גם הסיבה שבגללה רמב״ם כל כך כורך את הנושא של התשובה בבחירה. כידוע, באמצע הלכות תשובה מופיע הנושא של הבחירה, רשות יש לו לאדם וכו' וכו', וזה משום שבעצם הייתי אומר הנקודה העיקרית של התשובה אצל הרמב״ם היא הנקודה של נטילת האחריות, של אותה הכרה פנימית שיש לי את היכולת להיות אחר. אני, כן, בדרך כלל אנחנו מקטרים ונוהגים להאשים את כולם בזה שאנחנו כאלה, ואין לנו אף פעם כוונה רצינית להיות אחרים, גם כשאנחנו מכים על חטא וצורכים לראש ביום כיפור אשמנו בגדנו. אבל השאלה, האם באמת אתה רציני? כלומר, אם יש לך, האם מישהו מאיתנו חושב ברצינות ששנה הבאה הוא יהיה שונה מהשנה הזאת? כשאני משתמש במילה רצינות, אז אני מתכוון למשהו מאוד, מאוד רציני. זאת אומרת, ודאי שאנחנו כולנו רציניים. אבל השאלה היא, באופן ריאלי ממשי, כשאתה ככה מסתכל מהצד ושואל את עצמך, האם באמת אתה חושב שאתה תהיה אחר? האם אתה חושב שיהיה משהו שונה? ודאי, כל אדם מתקדם, מתפתח וכו', אבל המושג של התשובה, במובן של איזשהו שינוי רדיקלי של משהו אחר, האם יש לנו בכלל כוונה רצינית כזאת? ואני חושב שכל אחד יסתכל עם עצמו, לרובנו אין שום כוונה כזאת. הכוונה הזאת, כאן יש נקודה עדינה, פסיכולוגית, הכוונה הרצינית הזאת היא צורה של הכרה, היא איזו תחושה של יכולת. התחושה של היכולת היא משהו מאוד חזק, אני באמת יכול, יש בה, והיא בעצם הנקודה או ההכרה של הבחירה שהרמב״ם מדבר עליה. זאת אומרת, התחושה שבאמת יכול להיות אחרת. אני חושב שרובנו חיים מתוך איזושהי תחושה מודעת או לא מודעת שבעצם לא יכול להיות אחרת, דברים כבר התגלגלו מה שהיה או שיהיה. כן? התחושה, הכרה, כשהיא צריכה להיות הכרה אמיתית, פנימית, אני קראתי את המילה רצינית. אנחנו בדרך כלל לא רציניים. מה אני מתכוון לומר לא רציניים? אומנם אין לי כאן כוונה לתת דרשה מוסרית, אבל אני רק רוצה להסביר מה הרמב"ם מתכוון, מה כאילו שאנחנו לא רציניים. אנחנו לא רציניים במובן שאנחנו לא מתכוונים בעצם למה שאנחנו אומרים. אנחנו סיבה לנו שפה, סגנון, מחשבה, יש לכל אחד את הסטייל שלו, אבל הוא בעצם לא מתכוון, רצינות זה איזה מפגש עם ממשות, עם משהו מאוד קונקרטי, עם משהו שקיים בהווה במובנו הישיר והבלתי נמצאי ביותר. וזאת היא הכוונה שבמשפט שאני אמרתי, השאלה היא באמת יש לנו כוונה רצינית להשתנות, אם באמת ראש השנה ויום כיפור, כל אחד כמובן רוצה להיכנס לאווירה, לא רוצה לחבר אחרי כולם. זה גם לא נעים להיות ככה באיזשהו אאוט, כולם ככה מתפללים בדבקות גדולה ואני לא. אבל כל זה טוב ויפה ואני לא בא לבטל את זה, אבל בסופו של חשבון הרצינות מחייבת משהו הרבה יותר, משהו יותר ממשי. זאת היא השאלה, השאלה אם באמת אדם מרגיש שהוא באיזשהו מקום לא בסדר, ורובנו לא מרגישים ככה, זאת עוד דבר אחד. והדבר השני, באמת יש לנו את אותה הבנה והכרה שאתה יכול להשתנות, וזה בסופו של חשבון הנקודה שהרמב״ם שמדבר על היחס בין הבחירה לבין התשובה. באיזשהו מקום התשובה קשורה לעולם של הבחירה, לעולם של החירות. הדבר הזה אגב כורך אותנו למערכת המושגים של המהר"ל, שהיא מערכת קבלית. לפי הקבלה, אז התשובה היא שייכת לספירת הבינה, שגם כן מוגדרת כעלמא דחירותא. אני מניח שרובם עברו פעם על אורות התשובה, אחד הפרקים באורות התשובה שהרב מתחיל, התשובה באה, אני לא זוכר את לשונו בדיוק, אבל היא באה מהבינה או ממקום הבינה, משהו כזה. ושם גם כן הכוונה לאותה קביעה קבלית בזוהר הקדוש, ספירת הבינה פעמים רבות נקראת גם ספירת התשובה, והיא גם עולם החירות. נבלת אמן שהמהר"ל גם כן משתמש באותם מונחים עצמם. כלומר, התשובה היא שייכת לעולם החירות. במונחים של הרמב״ם יש כאן דבר מאוד נפלא. אם יש כאן איזשהו גיר, אם יש גיר אני גם אוכל לצייר על הלוח את הדבר הנפלא. מה? איפה צריך? בארון כאן יש? מה? אני קצת תלוח יותר בשבילי מאשר בשבילכם, אבל... מכל מקום, הרמב״ם, כך אני רוצה לפרש את הרמב״ם. מי שיראה ברמב״ם, הרמב״ם אומר, כשהוא מביא שם את דברי הגמרא של העדיפות של בעל התשובה לצדיקים הגמורים, הוא אומר שהעדיפות של בעל התשובה היא בכך שיש לו את השכר לעולם הבא. עכשיו, המושג של עולם הבא אצל הרמב״ם הוא כידוע, זה לא שכר, אצל הרמב״ם השכר של העולם הבא הוא עצמו השגת אלוקות, הוא עצמו הכרת האמת. השכר הוא באותה, תודה רבה. תודה. השכר הוא הדבקות בקדוש ברוך הוא שהיא השגת האמת. וכאן באמת שני המושגים הללו הם באמת מתקשרים אחד עם השני. המושג של החירות או החירות או הבחירה, גם כאן היה ראוי להרחין, אולי נעשה את זה בהמשך, מחירות לבחירה, אבל כרגע מתייחס להם כדבר אחד, שהוא גם, כפי שאמרתי, שייך לסביבת הבינה. המושג הזה של החירות והבחירה מתקשר באמת עם עולם הבא. בעל התשובה הוא זה שיש לו את השכר של העולם הבא. כל כך למה? משום שרק אדם שפועל מתוך בחירה, מתוך הכרה אמיתית, רק אדם כזה באמת יש לו את ההשגה האמיתית. הוא פועל מתוך הכרה, מתוך הבנה. הוא לא פועל מכוח אילוצים חיצוניים, מכוח השפעת הסביבה, מכוח זה שהכניסו לו לראש כל מיני דברים, אלא הוא פועל מתוך ההכרה הרצינית, הממשית, הבלתי אמצעית של האמת. אנחנו אומרים הרבה דברים, השאלה אם אנחנו גם רציניים, אנחנו באמת, אתה אומר יש אלוקים, אבל השאלה אם אתה באמת מתכוון למה שאתה אומר. אתה אומר צריך לעשות כך וכך. הרי ברור שאם היינו רציניים אז היינו משתנים בהרבה מובנים. בכל זאת ישנה זיקה שהיא קיימת אצל הרמב״ם ולא רק אצלו, בין המושג של החירות לבין המושג של שכר העולם הבא, שהוא השגת או הכרת האמת. רק אדם שפועל מתוך חירות ומתוך בחירה, רק פעולה כזאת באמת יש לה ערך, היא נעשית לשמה, ורק היא זאת שעליה האדם מקבל את השכר של העולם הבא. ומכאן באמת גם הזיקה, אני פשוט קצת, מי שילמד לדחות תשובה יראה, גם הזיקה בין התשובה לבין העולם הבא, לדחות תשובה כפי שאני אמרתי, מסיימים בנושא של העולם הבא, וגם החשיבות או המעלה של בעל התשובה. אפשר לומר באופן פרדוקסלי שבעל התשובה הוא האדם שמימש את חירותו, וזה למעשה מה שנותן לו את מעלתו. הצדיק הגמור הוא אחד שנולד בחברה הדתית, עושה מדקדק במצוות, עושה מה שכולם עושים וכולי וכולי. בסופו של חשבון, המימוש של החירות הוא באמת אצל בעל התשובה, כשהייתה לו אופציה ממשית לעשות דברים אחרים, לא כשהייתה לו אופציה ממשית, אלא הוא באמת חטא, הוא באמת עשה דברים אחרים, ויש לו גם עכשיו את האפשרות לחטוא, כמו שהרמב״ם אומר, מהי התשובה, ואז הוא מתאר כשאותו אדם הוא נמצא באותה סיטואציה עצמה של החטא, ובכל זאת, ויש לו את האפשרות המלאה לחטוא, הוא לא מפחד מאף אחד, יש לו גם את הכוח לחטוא, הוא נמצא באותה סיטואציה ובכל זאת הוא לא חוטא. האפשרות הממשית לעשות משהו, ומצד שני להכריע מתוך הכרת האמת ומתוך הרצון לעשות את רצון קונו, להכריע בכיוון השני, זהו הביטוי המובהק והצרוף ביותר של אותה חירות ובחירה, שהיא כאמור נותנת לו לאדם את, בסופו של חשבון, את הערך האמיתי למעשה. ולכן באופן פרדוקסלי, וזה באמת הבעיה בצד מסוים שיש לה תשובה, דווקא החוטא, או דווקא בפני החוטא, נפתחת אפשרות שאיננה קיימת בפני הצדיק הגמור. אם אני אנסה, כמובן אין הכוונה בדברים הללו לומר לו לאדם, תשמע, תחטא על מנת לזכות בחירות, או בלשון אחרת, כמו שהחבר'ה אומרים, תשמע, אני אהיה כמה שנים חילוני, עושה סיבובים סביב העולם, יהיה איפי, אחר כך נראה, אז אני אוכל להחליט אם אני דתי או לא. על כגון דרך כבר אמרו חז"ל, אומר כתב השוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מכל מקום, באופן, אמרתי, פרדוקסלי, דיאלקטי, דווקא אותו אדם, וזאת היא מעלתו של בעל התשובה. בעל התשובה יש לו איזושהי אפשרות, איזשהו צ'אנס, שאין לו לצדיק הגמור. אותו אדם שחטא, יש לו אפשרות שאין לו לדתי הרגיל, הממוצע. אותה אפשרות של עמידה ממשית מול האלוקים, מול הערך האלוקי, והכרעה ממשית. ממשי זה כפשוטו, משום שבדרך כלל או לרוב אנחנו לא נמצאים בפני הכרעות ממשיות. אין לנו את האופציה האמיתית של החירות והבחירה, וזוהי בסופו של חשבון, לפי הרמב״ם, כאן אני באמת עשיתי סקירה מאוד מלמעלה, וצריך להגן את הדברים בפנים, אבל מי שיעבור על הדברים, על הלכות תשובה, אני חושב מתוך הכיוון הזה או מתוך הפרספקטיבה הזאת, אני חושב שהוא יוכל להשתכנע שזאת היא הכוונה של הדברים. זאת היא המעלה והאפשרות העצומה של התשובה. ולכן, או מבחינה זאת, התשובה א', הרמב״ם כידוע לא מגדיר אותה כמצווה, הקלושייה הידועה של המנחת חינוך, משום שזה באמת לא מצווה. חירות ומצווה זה תרתי דסתרי. מצווה זה דבר שכבר קיים בתוך המסגרת. כשכבר יש לך מסגרת, כשכבר אתה קיבלת על עצמך הנחות מסוימות, אפשר לדבר על מצוות. אבל התשובה היא קיימת באותה נקודה של ההכרעה ושל חירות שבה אתה מכריע על המסגרת. לכן אי אפשר לבוא ולומר לצוות על התשובה, משום שזה תרתי דסתרי במובן הזה שעליו אנחנו מדברים. התשובה היא קודמת למצווה. אחרי שאדם כבר החליט לעשות תשובה, אז שייך לבוא ולדבר על המצוות, איך לעשות את התשובה וכו' וכו'. וזה כאמור גם הסיבה שהרמב״ם מונה את התשובה לא כחלק מיסודי התורה, מאותו דבר שקודם לתורה, משום שהתשובה היא קודמת לתורה במובן הזה שעליו אנחנו מדברים. התשובה היא היכולת של האדם להגיע לאותה נקודה של חירות והכרעה ממשית, ומתוכה להכריע ולבחור באמת. אז אחרי ההכרעה הזאת הוא כמובן יכול ללכת ולקבל עליו עול מצוות ולפעול לפיהם. זאת כאמור לפי דעת הרמב״ם המושג של התשובה, זה הקשר בין העניין של החירות והבחירה לבין התשובה. כמובן כל הדבר הזה הוא נמצא גם בקבלה אצל המהר"ל, אנחנו לא עוסקים בקבלה, אבל היחס בין תשובה לחירות נראה אותו בעזרת השם גם בדברי המהר"ל. עד כאן, אם מישהו רוצה להעיר, לשאול, אז בבקשה.
אני לא כיפור ברגישים שלא רוצים לבנות חזק.
עוד שאלה טובה. אני מוכן
להתפלל.
מה? זה מחזיר אותנו מביא אותנו קצת למהר"ל, אבל זו גם שאלה במישור אחר. באופן אישי אני חושב שאדם צריך באיזשהו מקום ונעשה, מצד אחד זה נראה מסודר ומצד שני זה נראה מישהו. אדם צריך, כשאני אומר שאדם צריך להיות רציני, אז חושב שהוא באמת צריך לחשוב אם הוא לא בסדר ובמה הוא לא בסדר. כלומר, בסך הכל זה די, יש לכל העניין של ראש השנה ויום כיפור משהו שהוא מאוד פשוט. כלומר, עברה שנה, יש לו לאדם תחנות בחיים, כן? וזה טוב שיש תחנות כאלה, כבר שאחרת אנחנו מגלגלים כל הזמן, ואף פעם אנחנו לא שמים לב מה אנחנו בעצם עושים. ואז, כמו שאני יודע, בראשון באפריל, אז הבנקים מפרסמים את המאזנים שלהם ועושים איזשהו מאזן של רווח והפסד, אז באיזשהו מקום, גם בחיים האישיים, טוב לו לאדם שבאיזשהו מקום יעשה מאזן מפעם לפעם. זאת אומרת, כשאני אומר אני עושה מאזן, פירושו של דבר שאני צריך לבחון את הדברים באמת ברצינות ובאופן... לא חושב שצריך לחשוב שאני חטאתי, ואני לא חושב, צריך באופן אובייקטיבי. האם באמת אני חושב שאני לא בסדר, ומה אני לא בסדר? האם אני רוצה באמת להשתנות או להשתפר? אדם לא יכול ככה לעקוף את עצמו, הוא לא יכול לעשות סלטות, זה לא רציני, זה לא יחזיק מעמד. מה שהוא יכול לעשות, לעשות איזשהו חשבון נפש רציני, אולי אפילו נוקב, בכל אופן, ללכת ולשקול את הדברים ולבחון האם הוא מרוצה מעצמו או לא. זה הכל. זה כמו אמרו חז"ל כבר, טובה מרדות אחת בלב מאלף, מה כתוב שמה? מלכיות? אני כבר לא זוכר. זאת אומרת, אם האדם מצליח להגיע בכלל, אם האדם מגיע, לא הייתי אומר, אפילו מצליח לפעול תחושה שהוא עשה עוול למישהו, שהוא מתחרט, שהוא מצטער, שהוא רוצה להיות אחר. אז זה עצמו כבר יכול להוות איזשהו דחף לתשובה. אני לא חושב שצריך לנסות לקפוץ מהאור, אלא במובן מסוים, השאלה, אם אני באמת מרגיש שבאיזשהו מקום אני מצליח להשתנות, או להחליט לפחות איזושהי החלטה, שהיא רצינית במובן שבאמת אני מתכוון לעשות אותה, זה שווה הרבה יותר מכל מיני אהביות וחירקורים, כך מכל מקום לפי דעתי. אני חושב שנקודת המוצא היא נקודה של הכנות האישית, ולא... זה בעצם העניין העיקרי, לפחות בהקשר הזה. אולי נפתח בקטע מסוים במערל, אולי שני קטעים, וננסה לבחון אותו, לנתח אותו, לראות מה למעשה כתוב כאן. אני אפתח בפרק ב', עמוד קופון ב', נפתח שם שני קטעים, ואחר כך ננסה בעזרתכם לראות מה בעצם המערל מחדש כאן. קטע ראשון קופון ב' בהתחלה, פרק יום הכיפורים אמר רבי חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמגיעה רפואה לעולם, שנאמר, שוב הגנים של רבים נרחב וגומר. רבי חמא בר חנינא רמי, כתיב שוב הגנים של רבים, דמיקרא שרבים אתם, כתיב רפא משובותיכם. לא קשה, גם מאהבה, גם מהירה. אם כן, אם כן, אותה התשובה. אם זה מאהבה, אז הם כבר לא שוב רבים. אמר רב יהודה, רבי עמי רמי, כתיב שוב הבנים שוב רבים מרפא משובותיכם, וכתיב כי אנכי בעלתי בכם וגומר, אם כן כאן מדובר על הרפואה, לא קשה, כאן מעבור נראה, כאן על ידי סלוי. אם כן, המאמר בגמרא מדבר על שלוש תשובות, אהבה, יראה, איסורים. אני לא רוצה כרגע להיכנס לפירוש של המערל של הפירוט, אני רוצה לדבר רק על דבר אחד, דע לך, כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא בהתחלתו בלא חטא. וכאשר הוא שב אל השם יתברך, אז האדם חוזר אל התחלתו. ומפני זה ראויה התשובה להביא רפואה לעולם. כי הרפואה גם כן שהוא שב להיות כבתחילה. וכאשר בני אדם עושים תשובה וחוזרים אל התחלתה, העולם גם כן חוזר אל התחלתו לתקן כל קלקול שהוא בעולם. ולפיכך, אמר גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, כאשר העולם מתדבק בהתחלתו ועבל זה. זה קטע אחד, אני אקרא עוד קטע, אחר כך ננסה להסביר יותר. קטע הבא שאני רוצה לקרוא זה בעמודה השנייה, הקטע השני, מי שהספר לפניו. בפרק יום הכיפורים אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת על כיסא הכבוד, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך וגומר. רבי יוחנן אמר עד ולא עד בכלל, כלומר עד השם, אבל לא עד בכלל, מגיעים עד השם, אבל לא ממש נדבקים בו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי ואמר גדולה תשובה שדחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר אם ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה להישחרר וגומר עד ושובו אליי נאום השם. אם כן לכאורה יוצא שהתשובה היא ממש עד השם, שהרי כאן השאלה איך נפרש את הגמרא, בכל מקום היא דוחה את לא תעשה, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו, אף על פי שהדבר לכאורה כרוך באיסור של מחזיר בנושתו כשהיא כבר נושאת לאחר, והדבר הזה מלמד ששווים ממש עד השם, לא קשיא, הביחיד בציבור. אם זה תשובה ביחיד, אז זה עד ועד בכלל, ואם זה בציבור, זה עד ועד בכלל. יש לך לדעת עניין התשובה שהוא שב אל השם יתברך ומסלק עצמו מן החטא. והתשובה הזאת אי אפשר רק כאשר יש לו הפשיטות מן החטא לגמרי. וזה שאמר גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, כי משם התחלת ההוויה מן האדם. וכבר אמרנו כי התשובה הוא שחוזר אל התחלתו, והתחלת האדם מתחת כיסא, כי משם הנשמה חצובה, ועד שם מגיעה הפשיטות הזו, הזה. כי התשובה הזאת היא הפשיטות הגמור. יש כאן כמה מונחים מהר"לים שבהמשך אני אסביר אותם. אחד המונחים שחוזרים כאן זה הפשיטות, שזה מונח רווע. ולכך אמר גדולה תשובה שמגעת על כיסא הכבוד. ומפני שאפשר לומר כי הפשיטות הזה מגיע עד השם יתברך לגמרי, וכך אמר רבי יוחנן עד ולא עד בכלל. הוא פריך ואמר רבי יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, הרי מגיע התשובה לדחות התורה, אם כן בוודאי מגיע פשיטות התשובה עד מדרגת התורה, שיד השם יתברך עצמו לפי המהר"ל. ומתרץ לו קשיא, ביחיד הבציבור, כי ביחיד אין הפשיטות כל כך ולא מגיע עד כיסא הכבוד. ואילו תשובת הרבים אשר מצד שהם רבים יש להם פשיטות יותר ומגיע עד השם יתברך עד ועד בכלל. ויש לך להבין דברים אלו מאוד כי השם יתברך הוא אלוקי ישראל, ולכך מגיע התשובה שהאדם חוזר על התחלתו עד השם יתברך שהוא התחלת האדם, ולכך מגיע עד השם יתברך לגמרי. זה, אלו שני הקטעים, ואני אנסה לנתח אותם. אבל אולי, לפני שאני מנסה קצת להסביר, לנתח, מה לפי דעתכם הנקודה, כשאתם קוראים את הקטע, אפילו בלי להבין אותו, מה הנקודה המחודשת כאן במהר"ל? מישהו שניגש לנסות להבין קטע כזה, מה לפי דעתכם הדבר שנראה לכם כאן כחידוש, כמיוחד, כשונה, כדבר שלא קיים, נאמר בראשונים לפני המהר"ל, ובאמת הוא לא קיים, איזה ביטוי הייתם אומרים, איזה הגדרה, הייתם אומרים שהיא הגדרה מיוחדת כאן במערב? קטע משפט, מספר מילים, מה לפי דעתכם הדבר? כן.
חוזר להתחלתו.
כן, זאת אומרת, באמת המונח המיוחד כאן שתשובה, אנחנו מכירים את תשובה בדרך כלל משתי משמעויות. המשמעות האחת היא התשובה במובן שהפסוק מביא אותו, ושבת עד השם אלוקיך, תשובה אל השם, לחזור אל השם. יש לי עוד מובן של תשובה מהחטא, במובן שאני שב מהחטאים, חוזר מהחטאים. והנה כאן המערב מחדש לנו דבר חדש, לאן אני שב? תשובה, הפרשנות, זה לאו דווקא תשובה אל השם, ותשובה גם לא במובן של חזרה מהחטא שבקושי נזכר בקטע שלפנינו, אלא תשובה אל התחלתך, כן? כלומר, בעצם אתה חוזר לאן? אתה חוזר להתחלה שלך, או במקום אחר, הוא חוזר לאותו מקום של למקור הנשמה שלו, או בביטוי החסידי לשורש הנשמה. אם כן, התשובה היא איזו חזרה של האדם אל התחלתו, אל מקורו, אל עצמיותו, באיזה נוסח שלא, באיזה מונחים שלא נרצה להשתמש. זה ודאי, אם אני דן בהיבט של מחשבת ישראל, זה חידוש, אני לפחות לא מכיר אותו לפני כן אצל המהר"ל. לפני כן אצל הראשונים הוא ודאי לא ניכר, לא נמצא. לא חושב שתמצאו מישהו מהראשונים שיאמר לך בעצם למי האדם שב, הוא שב אל התחלתו או אל עצמו. אבל לפני שאנחנו מנסים להעמיק ולהבין, לנסות לראות מה הדבר הזה, מה? למה אתה תמה? מה? אתה חושב שזה לא נכון?
לא.
ברמב"ם זה בטח לא כתוב. מה?
לא,
חשבתי שאולי אתה חולק על זה. לא, זה לא... מכירים את הסיפור על רבי חיים, שפעם מישהו אמר משהו בשם איזה תוספות, אז רבי חיים אמר, לא, זה לא כתוב בתוספות. אז תוספות בקודשי, פתחו ראש שבאמת לא כתוב. כולם התקלו על גודל בקיאותו של רב חיים, אז אמר רב חיים, אתם חושבים שאני בקין, לא ידעתי בכלל את התוספות הזה, אלא זה לא יכול היה להיות כתוב בתוספות. זאת אומרת, אז אני אומר גם כאן, לא שאני מתיימר שתהיה לי בקיאות כזאת בראשונים, אבל מבחינת סגנון המחשבה של הראשונים לא יכול להיות דבר כזה. זה כבר משהו עם גוון אחר בכלל. אם כן, התשובה הזאת היא מוגדרת כשיבה אל התחלתו. לפני שאני נכנס לרעיון, ראשית אולי נבחן את המקורות של הרע, של המהר"ל כאן, וכאן גם כן בולט מאוד, בולטים מאוד המקורות הקבליים של המהר"ל. כיוון שהמגמה שלי גם קצת ללמד מהר"ל, לא רק מבחינה, אתה רצית להעיר משהו? בבקשה.
פתיחה של עוד חובה, כל מיני פסוקים של יצר לב אדם המנורא, כיחס לפסוק שמופיע בקהלת, שאדם ביסודו כן טוב.
כן, זה ודאי קשור גם לנושא הזה. מה אתה אומר? כן, טוב. השאלה אם האדם טוב או לא, לא זה נקודת הדיון שלנו. השאלה אם האדם הוא יצור שביסודו חיובי או לא, זה דיון שאפשר למצוא אותו בראשונים. אני דן על הגדרה של תשובה. בדרך כלל אני אומר לשוב זה לשוב מהקדוש ברוך הוא או לשוב מהחטאים. כאן יש משהו שלפחות אפילו בצלצול הוא נורא מודרני. מה זה תשובה? לשוב אל עצמך. הרי זה סיסמה מודרנית. אז המהר"ל לא אומר לשוב אל עצמך, הוא אומר לשוב אל מקורך, התחלתך וכו' וכו'. במובן הזה אני אמרתי שדבר כזה לא רק שהוא לא נמצא, אלא גם לא יכול להימצא אצל הראשונים. מהם המקורות של המהר"ל? המהר"ל כדרכו הוא מפרש את מדרשי חז"ל. כל ספרי המהר"ל כידע בנויים על פרשנות המהר"ל לאגדות חז"ל, לדרשות חז"ל, בגמרא ובמדרשי האגדה. אבל גם על זה אולי נעמוד פעם מהו בדיוק סגנון הפרשנות של המהר"ל. בכל זאת, היסודות של המהר"ל הם בעצם יסודות קבליים. הרב קוק כותב באיזשהו מקום שהמהר"ל הוא מקובל בלבוש ספרותי שונה. זאת אומרת, הרעיונות של המהר"ל הם למעשה רעיונות קבליים, אף על פי שהשפה שהוא משתמש בה, הטרמינולוגיה שלו, היא איננה טרמינולוגיה קבלית. לא תמצא כמעט אף פעם מונח קבלי אצל המהר"ל, אבל משפט כמו שמופיע בקטע, שאחרי הקטע שקראתי בסיום, וידוע עוד כי התשובה מצד המדרגה העליונה, שהיא מדרגת הגאולה, ששם היציאה לאחרות מכוח האומות, אבל המשפט הזה בלשון הקבלה, אז היה מתרגם ככה, וידוע עוד כי התשובה מצד המדרגה העליונה, המדרגה העליונה איננה אלא הספירה, שהיא מדרגת הגאולה, ספירת הגאולה, ששם היציאה לאחרות. כלומר, המונח כאן החליף את המונח ספירה במונח מדרגה, והכוונה היא שהתשובה היא באה מצד ספירת החירות, שהיא כאמור, כפי שהזכרתי, ספירת הבינה, והדבר הזה מתקשר חזק מאוד לקטע שעוסק בו ביום כיפור, שלפי דברי הזוהר הקדוש הוא קשור גם כן לספירת הבינה, שבה העבדים יוצאים לחירות כידוע ביום כיפור שחל ביובל וכו'. המהר"ל הוא בעצם משתמש, הוא אומר רעיונות של קבלה, אלא שאת הרעיונות של הקבלה הוא אומר בשפה שאיננה קבלית. השפה שהוא משתמש בה היא למעשה השפה של הפילוסופים, השפה של הרמב״ם במורה הנבוכים. לא תמצא אצל המהר"ל את המונחים אור וכלי למשל, שהם מונחים שכיחים בקבלה, אבל במקומם תמצא אצל את המונחים חומר וצורה, שפעמים רבות החומר והצורה אינם החומר והצורה של הפילוסופים, אלא האור והכלי של הקבלה. יחד עם זה ראוי להדגיש, ואם נצליח להעמיק יותר ולהתקדם יותר בחומר או בדברים של המהר"ל, שזה לא סתם פרשנות. זאת אומרת, זה לא שרק עניין סמנטי שבמקום חומר במקום אור וכלי המהר"ל משתמש בחומר וצורה, אלא עובדה שהוא מכניס את הקבלה לתוך המחשב הפילוסופי, היא כבר נותנת איזו פרשנות מסוימת לקבלה, איזו תפיסה מסוימת של הקבלה. בדיוק למשל הדוגמה שאני יכול להביא היא הדוגמה של הפרשנות של החסידות לקבלה. החסידות פעמים רבות היא מפרשת דברי קבלה, אבל הפרשנות הזאת היא כבר משנה את הצביון, אפילו את הטעם הרוחני, שלא לדבר על עבודת השם שיש בדברים. העובדה שהחסידות מפרשת את ענייני הקבלה לא כפי שהם בשמיים, אלא כפי שהם בנפש האדם, כן, מה שקוראו את הפסיכולוגיזציה שהיא נותנת לדברי הקבלה, לזוהר הקדוש ולדברי הארי הקדוש בעץ חיים, זה כבר, גם אם נקבל את האינטרפטציה הזאת כלגיטימית, אבל זה כבר משנה את האור של העניין, את הפנימיות של העניין. העבודה, אני נוסח את זה בצורה כזאת של המקובל, היא בעולמות שונים מהעולמות שבהם עובד החסיד. והדברים הללו נכונים גם לפי דעתי ליחס שבין הקבלה לבין המהר"ל. העובדה שהוא כבר מכניס את זה למערכת מונחים פילוסופית היא, כפי שאמרתי, לא רק נהיה סמנטי, אלא כבר נותנת הוויה ואור אחר על הדברים. דוגמה נוספת זה למשל היחס בין הרב קוק לבין הקבלה. אפשר לראות באורות הקודש כפי שיש כאלה שרואים בו ספר קבלה, אבל ברור לחלוטין שכשהרב נותן, ואתה יכול לפעמים לזהות בצורה ישירה ומפורשת איזה מונח הרב התכוון להסביר אותו באורות הקודש, ואולי אפילו לזהות קטע מסוים בעץ חיים או משהו כזה שאורות הקודש צריך להיות פרשנות לאותו קטע, אבל ברגע שהרב כבר מכניס את זה לתוך מערכת של חשיבה, הרגשה, שפה אחרת, זה כבר לא העץ חיים, זה כבר העולם שדרכו משתקפת הקבלה, העולם של הרב שדרכו משתקפת הקבלה, וזה נכון גם ביחס למערב. מה בקטע שלפנינו? גם כאן הדברים הם מאוד בולטים. אם שמתם לב, המערל מסתמך על הכיסא, הרי הוא בא לפרש בקטע השני שקראנו את גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. ובכן, זה דברי חז"ל. וכיסא הכבוד הזה, אומר המערל, הרי זאתי הראיה שלו, כיסא הכבוד הוא מקור הנשמות. מקור הנשמות, וגם כאן אנחנו מוצאים במדרשי חז"ל על הנשמות של הצדיקים שהן חקוקות תחת כיסא הכבוד, נשמתו של יעקב אבינו וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, אז ממילא אומר המהר"ל, מי מגלה התשובה שמגיעה עד, אם נאמר בדברי רב לוי בגמרא שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, אז אם כן, תשימו לב מה קורה. אז מה הפירוש לעשות תשובה? לחזור עד אותו מקום שהוא מקור הנשמות, כלומר לחזור להתחלה, לעצמיות שלך, למקום שממנו אתה נחצרת. זה אינטרפטציה של המהר"ל, שמצד אחד היא אינטרפטציה של מדרש הדרשה של רבי לוי, אבל מעבר לזה, זה גם אינטרפטציה לקבלה, משום שעולם הכיסא הזה, משום מי שקצת מכיר את הדברים, עולם הכיסא, עולם הנשמות, הוא גם כן עולם הבינה. זה דבר מאוד יפה שהרב אגב משתמש בו, הזיהוי של הנשמה עם החירות. יש קטע בערפילי תואר שהרב כותב שהחירות היא הנשמה. וזה שוב אינטרפטציה של הרב לדברים הללו של הקבלה, שאלמה בחירותה הוא גם שורש הנשמות. הוא כאמור גם עולם התשובה, וכאן אנחנו רואים את הקשר בין התשובה לבין החירות שהזכרנו אותו אצל הרמב״ם. והמערב במפורש מתכוון לומר, כשהוא בא לומר, הוא מסביר את ה... יש כאן דבר מאוד מעניין. הוא לוקח את דברי חז"ל, שגדולה תשובה, רב לוי, שגדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. למה רב לוי מתכוון? כי פשוטם של דברים אני לא יודע. לא נראה לי שהוא התכוון למה שהמערב התכוון, לפחות לא בסגנון המוסך הזה. מכל מקום, הוא לוקח את רב לוי, מפרש אותם לפי הקבלה, שעולם הכיסא הוא מקור הנשמות, אבל הוא כבר נותן לזה עוד גלגול נוסף, שברגע שאתה קובע את זה, אתה בא ואומר שלעשות תשובה זה בעצם לחזור למקורך, לחזור לשורשך. זה לא המובן הקבלי שלעשות תשובה זה לעלות לאותו ספירת הבינה, לאותו עולם של הבינה וכו' וכו' וכו', אלא זה כבר מפנה את הדברים לאדם. אתה צריך לחזור להתחלה שלך. לחזור להתחלה שלך זה בעצם נקרא לעשות תשובה. כלומר, יש כאן פרשנות או אינטרפטציה של המהר"ל לתפיסה הקבלית, שהיא עצמה פירוש שלו לדברי חז"ל על גדולה נשמה שמגעת עד כיסא הכבוד. רב לוי בפשוטם של דברים, הוא מתכוון לומר שישנו כיסא הכבוד, לא יודע איך בדיוק רב לוי הבין אותו, והוא הראה איך מעלתה של התשובה, התשובה שהיא בין אותם דברים שנבראו קודם הבריאה וכן הלאה וכן הלאה, היא מגיעה עד עולמות מאוד גבוהים, עד כיסא הכבוד. המהר"ל בעקבות הקבלה נותן לזה שבעצם אתה חוזר אל כיסא הכבוד, אתה חוזר אל עצמך. אבל הזיהוי הזה, וזה נותן עוד נופך יפה לעניין, שכשאתה חוזר אל התחלתך, למקורך, אתה חוזר אל השם יתברך. כלומר, כשאדם חוזר לעצמו, הוא גם חוזר אל הקדוש ברוך הוא, משום שהמהר"ל אומר, ויש לך להבין דברים אלו מאוד, כי השם יתברך הוא אלוקי ישראל בסוף הקטע. זאת אומרת, כאן יש דבר גם כן מאוד חדש, הייתי אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותנו, אלא אנחנו בעצם מגדירים את הקדוש ברוך הוא. כלומר, מהו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. כלומר, יש כאן איזושהי קביעה שגם היא נמצאת, טוב, על מקורותיה כרגע לא נעמוד. מכל מקום, הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. הוא לא מתכוון למובן הפשטני, הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל במובן שהוא המלך של ישראל, השולט בישראל וכו', אלא הוא מתכוון באמת באיזושהי קביעה קבלית, שזה חלק ממהותה של אותה ספירה, שהיא ספירת ישראל, ישראל סבא, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן החזרה אל ההתחלה היא בעצם חזרה אל הקדוש ברוך הוא, משום שזהו הקדוש ברוך הוא. אם ננסח את זה בלשון בתא, הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. זאת היא ההוויה הרוחנית של אותו עולם, של אותה ספירה שעליה אנחנו מדברים כאן. רק אני אסיים את ה... פשוט אני לא יודע את ה... רק אני אסיים דבר, את ה... את הרשת או את המבנה הקבלי. אני לא מתכוון ללמוד כאן קבלה אלא מהר"ל, אבל רק אני אסיים עוד נקודה אחת שגם כן תבליט את כמה המהר"ל צמוד למקורות הקבליים. יש כאן הבחנה, אם שמתם לב, כמו שהמהר"ל מסביר, בין חזרה אל כיסא הכבוד, כן? חזרה אל כיסא הכבוד, שזה עד ולא עד בכלל, לבין עד השם יתברך, ש... כאן המהר"ל מגדיר את החזרה עד השם יתברך כחזרה לפשיטות הגמורה. כי ביחיד אין הפשיטות כל כך, ואילו תשובת הרבים, אשר מצד שם רבים יש להם פשיטות יותר. אם כן, יש כאן את הפשיטות המוחלטת. עכשיו, גם כאן המחשב הוא מחשב קבלי. זאת אומרת, הוא מתכוון לומר שתשובת הפרט מגיעה עד כאן, עד... ספירת הבינה או ספירת הכיסא, או איך שלא מכנה אותה, משום שכאן שורשו של הפרט, הפרט מתחיל, או העולם שבו נוצר הפרט כפרט, עולם הבינה, לפי הקבלה, בעולמות הגבוהים יותר אין עדיין פרט. העולם הזה שהוא מדבר עליו, עולם הפשיטות, אני לא, כרגע לא אבסס את זה, אבל וכמה נעשות קצת בנושא של הפשיטות, זה קשור לשאר הענווה, איננו אלא ספירת הכתר או ספירת העין. המונח פשיטות אצל המהר"ל, המקובלים, הראשונים, אותם בין הראשונים שהם מקובלים, מתכוון לרמב"ן, רבותיו, מה שקרוי חכמי גרונה, כינו רבי עזריאל, רבי עזרא וכן הלאה, כינו את הספירה הזאת, שהיא הספירה הגבוהה ביותר, כן, הספירות הן ככה, כתר חוכמה בינה, הראשונות כספירת העין. עכשיו, המונח שהמהר"ל משתמש בו הוא המונח פשיטות, ולמעשה כוונתו לומר שבעוד שהיחיד יכול להגיע עד שורשו שהוא הבינה, הרי הרבים יש להם אפשרות להגיע גבוה עוד יותר, להגיע עד הספירה הזאת של העין, שהיא ספירת הפשיטות, ספירת הכתר. זאת הכוונה, ו... מאוד מתחדדת כאן, כפי שאמרתם קודם, החשיבה הקבלית של המערב. כשהוא מדבר שזה מגיע עד למדרגה הזאת, וזה מגיע עד המדרגה הזאת, עד מדרגת הפשיטות, הוא מתכוון כאן מפורש לתפיסות או לתיאורים הקבליים שעליהם אנחנו דיברנו. בבקשה, מרצית אליי. כן.
הרב תראה את התחלתו של אדם עם עצמו. אבל כל מה שאדם עובר בחייו, זה לא חלק מהצד.
טוב, אתה שואל.
כאילו יש גרעין שנוסף עוד רובד, עוד רובד, עוד רובד, שהופך לחלק מהעניין גם. שאפשר לעשות.
אני, אתה... השאלה שלך היא שאלה טובה, רק אני חושב שהיא כרגע קצת מותרמת, משום שעוד... מה שעשיתי עד עכשיו בעצם לא הסברתי. אני רק ניסיתי לראות את מערכת ההקשרים, עסקתי רק במה שאומרים היסטוריה של הרעיונות. ניסיתי איכשהו למקם את המערל, את המערל, איפה הוא עומד כאן, ולנסות לראות את המקורות שלו. לא הסברתי למה הוא מתכוון. השאלה שלך היא כבר שייכת לתוכן, ותכף אני רוצה קצת לדבר על זה, אז יהיה מקום לשאלה שלך. לא בטוח שאני אצליח לענות עליה, אבל כרגע בכל זאת נדבר לי זאת קצת מוקדם. מישהו עוד רוצה להעיר לי? אני לא. כדי קצת להנהיר את הקטע, אני רוצה, מה קורה שאדם שב אל התחלתו, גם יש מקום לדון עם זאת הפרשנות של המהר"ל, אני רוצה בכל זאת לקרוא קטע מתוך דברי הרב, לראות התשובה. אין ספק שהקטע הזה הוא איזו צורה של פרשנות, אני לא יודע אם בדיוק הרב בשעה שכתב את הקטע חשב על המהר"ל, אבל הקשר או הזיקה בין זה לבין המהר"ל היא הקטע שלמדנו למהר"ל בולטת. אני אסביר את הדברים של הרב. יש עוד קטע ברבי צדוק, אם מספיק נקרא אותו, שגם כן נדבר על זה, ואחר כך אולי נדון בשאלה ששאלת. מה אתה אומר?
חודר.
טוב, הוא שב בתשובה, עכשיו. עכשיו אל התחלתו. הקטע הוא קטע מפורסם, והראות התשובה פרק תקווה וסעיף י'. אני אומר שאין לכם את הספרים, אז אתה רוצה לשמוע. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. אם כן, כשאדם לא מסיח את דעתו ממה שהרב מכנה כאן תוכיות החיים הפנימיים של עצמו, את אותו זיהוי עצמו, שברגע שאדם שב אל התחלתו, אז מיד שב אל האלוקים, ונשמע כל הנשמות, וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה וטהרה. ודבר זה נוהג בין באיש יחידי וכו', בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. ואם תאמר שהיא חפצה, אותה הוויה, שהיא חפצה לשוב אל השם, ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נידחיה, אבל מי שרוצה לשוב אל הריבוני שלא ילד, אבל הוא לא רוצה לשוב אל עצמו, אז הרב קובע בלשון בוטה, הרי היא תשובה של רמייה, שתישא על ידי זה את שם השם לשב. על כן, רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו ישוב האדם, האדם והעם, העולם וכל העולמים, הוויה כולה אל קונה לאור באור החיים, וכו' וכו'. אם כן, כאן אנחנו רואים בעצם, בלשונו של הרב, אותם קביעות עצמם, שהתשובה היא בעצם חזרה של האדם עצמו אל שורש נשמתו, וברגע שהאדם שב אל שורש נשמתו, הוא מיד שב אל האלוקים. תשובה שהיא תשובה אל השם ואיננה תשובה אל עצמו, תשובה כזאת הרב קובע שהיא תשובה של רמייה, היא נשיאת שם השם לשב. מה זה אומר לכם? מה פירוש האדם שב אל עצמו? למה, מה פירוש הדבר שאם האדם שב אל עצמו אז הוא גם שב אל השם? איך הייתם מפרשים, מתמודדים עם הדברים הללו? מה זה נקרא שאני שב אל עצמי? בוא נשאל כך. אם אנחנו רוצים באופן ממשי, מה פירוש האדם שב אל עצמו? ומניין הקביעה ששיבה אל עצמך היא גם שיבה אל השם, אבל אם אתם שמים לב, הרי זאת אותה נוסחה שהמהר"ל אמר, שתשובה היא תשובה אל התחלתך, התחלתך זה שורש נשמתך, שהיא גם תשובה אל השם שהוא שורש האדם. אני כמובן לא רוצה בזה להחליט, לפחות לא כרגע, שהמהר"ל והרב קוק זה אותו דבר, אבל ודאי שהרב קוק, הרב, הוא למעשה פרשנות של המהר"ל. צריך תמיד להיות זהיר בדברים כאלה, אבל נתחיל ברב שמבחינות מסוימות יותר קל לנו להבין אותו. מה פירוש אדם שב אל עצמו? מה זה אומר? תכלס, מה צריך לעשות? אולי לא לעשות, כן, בבקשה.
אם אדם חפש את השורשים הרוחניים שלו, אני לא יודע אם כאתר מיותר לדבר כך שזה מודע, אבל גם כן המהותית לא, אני חושב שהאדם חפש את האמת שלו ואת השורשים האחרים שלו, מה הוא באמת, ולא מה שהוא הושפע מהסביבה, ומה שהוא, אם היה מצליח לחיות כפי שהעולם הרוחני שלו דורש, אז זה בעצם דבר אלוקי, כי זה ניתן בו מלמעלה, זה הדרישה האלוקית.
ולכן זה מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לחפש לו משהו חיצוני שהוא יגדיר אותו כאלוקים, אולי לכן הרבה מודל את זה כרמיה, הוא מחפש משהו אחר, וזה לא משהו, זה לא תשובה, זה לא חזרה. צריך לחזור למה שהוא אמור לעולם הרוחני שלו.
כן, אני שומע, אולי
עוד מישהו נעשה מפה, מה אתה קורא עולם הרוחני שלו? מה מובן של, מה מלחם, מה הקריטריון? מה זה, מתי אתה קובע שדבר הוא עולם רוחני שלי? ומתי אתה, או מה קובע שזה עולם רוחני לא שלי? איך הייתם מנסים פשוט... אני, הבעיה יש הרבה פעמים כשעוסקים בדברים האלה משחקים במילים. אדם לומד, פעם אמרו על אחד שהיה בקיא במערל, שהמערל בנת ברא שני גלמים. א', את הגולם פורסם וגם את אותו בן אדם. זאת אומרת, הוא היה בקיא במערל, אבל גולם הוא נשאר. אז אני מתכוון לומר מה... מה זה אומר? מבחינה ממשית, לא שאני מתנגד, אני פשוט הייתי רוצה קצת לקרב את זה אלינו במילים שלנו לפחות, לנסות להבין, כן, בבקשה.
אני חושב שזה בכלל לא קשור למה שאמנו אמר, כי בעצם כל אדם, בדבר שהוא מוסיף על עצמו הוא רבדי, אבל הוא צריך לבדוק כל רב וכל רב שהוא מוסיף על עצמו, אם הוא... ניתן מה הוא עושה, למה הוא חליט להוסיף על עצמו את האורז, למה האורז הוא נוסף לו? בגלל ההשפעה של החברה, בגלל איזה... בגלל שהחברה נגיד בן אדם לא יודע איך לחזור בתשובה, אז הוא יכול אדם להתנדנד חזק בתפילה בראש השנה, למה? כי כל הישיבה מתנדנד חזק. אז... אבל בעצם הוא לא רוצה להתנדנד. זה לא טבעי לו להתפלל באיזה כלב.
אתה אומר שהוא לא רוצה, זה לא מדויק כל כך, הוא כן רוצה, אחרת מה מתנדנד?
הוא לא רוצה,
רק מה,
הוא לא יכול, כל הישיבה
מתנדנדת. אבל הוא כן רוצה, מה...
הוא לא רוצה, בעצם זה לא פגיע לו, הוא יושב עם עצמו בחדר, הוא לא מתנדנד.
אני שומע, אתה רצית גם לענות על מה ש... על השאלה של אמנון, זה כבר, אבל אמרתי, נזנח אותה כרגע. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו, לתרום?
לא לבצע מודל, כלומר לא ללכת אחרי מודלים מסוימים, אלא לחזור לעצמו, כלומר, לא ממש מודלים שהם טובים, או דמות הצדיק או משהו כזה. לנסות לחכות את זה, לנסות להגיע לעצמו.
כן, אני שומע, זה מזכיר לי וורט, אני אמרתי אותו כאן, אבל שלמד לי מזריץ' שכתוב הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. אז הוא אמר, למה לא עלתה בידם? בגלל שהם עשו כרשב"י. הם רצו להיות רשב"י, מי שרוצה להיות רשב"י אז אין לו צ'אנס להיות כזה. זאת אומרת, זה מה שהתכוונת, שאדם הוא רוצה לחכות מישהו. כלומר, מה בעצם נעשה להבין מה שאמרתם? מה שאתם טוענים שיש מצב שהוא הייתי בלשון המודרנית משתמשים במונחים כמו אותנטיות, למשל, בפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית, כן? אותו מצב שהוא בעצם המצב המקורי שלי. איך אני יכול לבחון האם המצב הזה הוא המצב המקורי שלי או לא? למעשה באמת אין איזה מבחן חיצוני. כלומר, אי אפשר לקבוע, אין שום מבחן חיצוני לשאלה אם זה עצמי או לא. המבחן הוא באמת, במידה שיש כאן מבחן, הוא כמו שהרב אמר, האינטרוספקציה, כלומר ההסתכלות בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. יש התנהגות, אמירות, עשיות, שאני לגמרי מזדהה איתן, שהן למעשה הביטוי של החופש שלי. אני לא עושה אותן בגלל שאני חושב שכך, בגלל שכך לימדו אותי, כך לימחו אותי, זאתי החברה שבה נולדתי, אלא זו הדבר שאני לגמרי שלם איתו, שאני מאמין בו, שכמו שאמרתי, אני והוא אחד, אני שלם איתו לגמרי. לעומת זאת, ובדרך כלל דווקא התנהגות הדתית היא דווקא סובלת מכך שהיא יש בה איזה אלמנט של ניכור. הדתי הוא לרוב אדם שהוא טעון באידיאולוגיה, יש עליו מאמס גדול של משימות, ולכן דווקא הטיפוס או התשובה הרגילה שהרב יוצא כנגדה היא באמת, והוא מגיע אותה כתשובה של רמייה, היא תשובה אל אלוקים ולא תשובה ושכחה עצמי. כלומר, באיזשהו מקום האדם צריך לפסוח על עצמו כדי לעשות תשובה. ומה שהרב מציע כאן, הוא מדריך אליו במובן הזה, זה באמת תנועה הפוכה. הוא קובע, וזה מתוך האמונה, שאם אתה תשוב אל עצמך, אם אתה תהיה, תעשה את אותם דברים שאתה באמת מאמין בהם, באמת שלם, אתה צריך לבחור, זה שאלה מסוג אחר. זאת לא שאלה מהי האמת במובן האובייקטיבי שנמצא אי שם, אלא האדם שואל את עצמו לא מהי האמת באיזשהו מובן פילוסופי אובייקטיבי, אלא שואל את עצמו במה אני מאמין, מהי האמת שלי, מהו הדבר שאני מזדהה איתו, מה באמת אני חושב. למשל, למה הדבר דומה, אולי ניקח אפילו בלימוד גמרא. אז למדת גמרא עם חמש שיטות של הראשונים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, אבל למעשה אף פעם לא תבין את הגמרא כמו שכל זמן שלא תשאל עוד שאלה אחת, רק קטנה בצנועה, מה אתה אומר? זאת אומרת, כל זמן שאתה בעצמך לא ניסית כפשוטו לראות מה כתוב כאן במשנה, האם לזה אביי התכוון, נשאל שאלות כאלה שבסופו של חשבון הם מעמידים אותך באיזושהי בלתי אמצעיות מול אותה סוגיה. לא תוכל, לא רק שלא תוכל להבין את הסוגיה, אלא גם לא תוכל להבין את הראשונים. משום שההבנה שעליה אנחנו מדברים, המקוריות הזאת, העצמיות הזאת, ההתחלה הזאת, היא באמת איזושהי בלתי אמצעיות שהיא איננה ניתנת להסתכלות חיצונית. היא לא פרי איזושהי כלספות או מחשבה או שכנוע או שיחת מוסר, אלא היא באמת היכולת של האדם להגיע למה שהחסידים קוראים לנקודה שלו, כן? לא. אז המונחים שאני יכול להשתמש בהם זה כאילו איזה שאלות אתה שואל. השאלה שאתה שואל, הרב אומר כאן, איננה האמת האובייקטיבית, אלא האמת במובן של במה אתה מאמין, עם מה אתה שלם. הקביעה שהרב כאן קובע שבעצם האדם לא יכול להיות שלם עם הרע, הוא יכול להיות תאב לרע, יכול להיות, להתפתות, להידחף לרע, אבל להיות שלם עם, להאמין ב, לחשוב שזהו, כל המונחים הללו אינם נכונים ביחס לרע, משום שהנשמה, הנשמה כאן, או המישור שעליו אנחנו מדברים עליו, שכרגע נגדיר אותו כנשמה, זה בעצם איזה, נגדיר איזה אופי, אופן מסוים של הוויה. איזה איכות מסוימת, איכות מסוימת של של האדם שהוא יכול להגיע אליה בתוך בנפש שלו, בהוויה שלו, וכולי וכולי. ואותה נשמה שכאמור אני יכול להעמיד לזה יותר, זה איזה אופי מסוים של הישות שלו, היא למעשה מזוהה כאן באיזשהו מקום, עם התחלתו, עם מקורו, זה אותו דבר שאני לגמרי אינטימי איתו, שהוא ואני אחד לחלוטין, והדבר הזה גם מזוהה עם הקדוש ברוך הוא. העצמיות הזאת מזוהה עם השם דברה. יש כאן זיהוי של עצמיות עם, בתחילתה, עם השם דברה. העצמיות של האדם כאותו דבר ראשוני, שאיננו נובע ממקורות אחרים, שהוא-הוא וכן הלאה, הוא מזוהה עם ההוויה האלוקית שגם היא מוגדרת כבר אצל הראשונים כעצמות. העצמות באיזשהו מקום של האדם, של הקדוש ברוך הוא, חדם, ומהבחינה, ומה שהרב כאן אומר, וזה אגב מאוד נכון. האינטלקטואל הוא בדרך כלל טיפוס מאוד ספקן, לא החלטי, חסר ודאות. מהי הסיבה לפי דעת הרב? משום שהוא מסיח, הוא לא, הוא מסיח לדעתו ומסתכל בתוכניות החיים הפנימיים של עצמו. אבל אם האדם, או כדי להגיע לוודאות, אתה באיזשהו מקום צריך לעשות את אותה הסתכלות עם פרוספקציה בתוכניות החיים של עצמך. לשאול את עצמך באמת את השאלות הללו, מהי האמת, מה אני שלם, במה אני מאמין, מה זה אומר לי וכו' וכו'. מבחינה זאת באמת האדם יכול לקפוץ מאורו, צריך שתהיה בו איזושהי ענווה וצניעות, ולשאול את עצמו לפי מה שהוא את אותם שאלות. אם האדם ישאל את השאלות, ישאל אותם בכנות, ובאמת הרב משוכנע שהוא יגיע לכלל ודאות, לכלל תשובה, וזאת היא הכוונה, או אותה קריאה שאומרת, אם אתה תשוב אל עצמך, אז ממילא גם תשוב אל השם יתברך. זאת כאמור הפרשנות שהרב נותן לדברים של המהר"ל, שהשיבה אל ההתחלה, שהיא גם שיבה אל החירות. למה היא שיבה אל החירות? משום שמצב כזה של אותנטיות הוא מחייב את החירות. יש כאן חירות במובן שונה מהבחירה של הרמב״ם, לא נעמוד על זה כרגע. החירות כאן פירושה חזרה לאותו מצב שבו אני עצמי, שאני לא מוסט למעשיי או לדעותיי על ידי דברים שמחוץ לי, אלא אני באמת חוזר למקוריות, להתחלה שלי. באותה מקוריות אז אני מקבל את הוודאויות שלי ויוצא מכלל אותם ספקות ופקפוקים וכאמור, ולכן הדבר הזה הוא ודאי חידוש גדול ביחס לראשונים, שתשובה היא ראשית כל תשובה אל עצמך, בניגוד לתשובה, הייתי אומר, הדתית הרגילה, שכמו שאמרתי, לרוב היא דווקא נתפסת בהתנקרות לעצמך. כלומר, המאמץ הרגיל היא דווקא, ככל שאתה תהיה פחות עצמך, כך תהיה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. הרב אומר, ההפך, אם אתה תשחרר את עצמך לעצמך, אז תתקרב לקדוש ברוך הוא. בבקשה, מי שרוצה להעיר, אם זה היה, כן, יואב.
הרב מצייר ציור שהוא מאוד מאוד מושך את הבחור ישיבה הקלאסי, מין איזה ציור אינסטנציאלי.
אתה כבר לא כזה, מה?
מה?
אתה כבר לא כזה.
לא, אני מושך. ציור אינסטנציאליסטי של הרב קוק, אבל הרב קוק הוא, כשהרב אומר שהרב לא מחפש את האמת האובייקטיבית, אלא מחפש את האמת שאיתה אני אשלם, את האמת הסובייקטיבית. אבל א' יש, זאת אומרת, קודם כל צריכים להגיד שהרב קוק הוא ודאי לא אקזיסטנציאליסט במובן הזה שהוא רואה את האני הסובייקטיבי כדבר העליון, כי הוא אומר שיש איזשהו משהו אובייקטיבי, שזה השם יתברך, התורה, שגם אם הרב יגיד שהם בסופו של דבר נובעים דרך האני והאני הסובייקטיבי הוא חלק מהם, אבל הרב קוק מודה שיש את הדבר הזה, וזה לא, הוא בהרבה קטעים שלו כשהוא מדבר על זה שאם נגיד, אם אני לא, אם האני שלי מזדהה עם דבר אז בעצם לא הגעתי אל האני, אלה הם אמירות שאקזיסטנציאליסט אמיתי לא היה אומר אותם. דבר שני, גם הרב קוק אומר, יש לו את הקטע המפורסם באורות הקודש, שאדם לעולם לא יכול להגיע אל האני שלו. זאת אומרת, הוא קולט מדי פעם מצוצות ומנסה לבנות אל ידו להבנות, ואנחנו נמצאים באיזשהו ספק. זאת אומרת, הרב פה מציב, הרב פה מתנגד למשחק מילים, אבל זה לא כך פשוט.
אתה בא כאן לנגח אותי או שאתה בא לשאול על הרב? מה?
גם וגם. יש לרב המון קטעים, לרב קוק המון קטעים באורות האמונה שמדבר עליהם, שיש שלבים שבהם האדם באמת לא יכול ללכת על פי ההזדהות האישית שלו. הוא לא יכול, קטעים באפילטר שהוא מדבר על זה, שיש לפעמים אדם, שאדם כאילו נקרא לזה צריך ללכת אחורה, ולהפך כן לקבל איזושהי אידיאולוגיה, ולא לסמוך על האני שלו ועל אותה הזדהות פנימית. דווקא בגלל זה שהוא מודה, מודה, אומר אפילו, קובע שיש איזושהי אמיתה אובייקטיבית שהיא מעל אני, צריכה לנבוע מאני, איך שלא נגדיר את זה?
טוב, אני למעשה מקבל את מה שאתה אומר. אני באמת, לפחות לגבי החלק של הניגוח של הדברים שאני אמרתי, אני מקבל את זה. כלומר, באמת הצלתי את הדברים בצורה מאוד פשטנית, חד צדדית, כפי שהם מוצגים בקטע הזה. אני מסכים שהגישה של הרב היא הרבה יותר מורכבת ואיננה כל כך פשוטה, ולא התכוונתי כל הנושא של העצמיות והאני והיחס בין האובייקטיביות לעצמיות וכו', הוא נושא מאוד רחב אצל הרב, והוא העסיק הרבה שנים את הרב, החל מהכתבים היותר מוקדמים, אם זה המאמרים של דעת אלוקים, עבודת אלוקים, הנושאים של העצמיות ועד אורות הקודש הוא עוסק בהם, וגם לא כל הקטעים עשויים מאור אחד, כפי שאתה בעצמך אמרת. אני מסכים איתך. יחד עם זה, יש דבר שאני כן מזדהה איתו, כן אני מוכן לומר בפה מלא. אני באמת חושב שאם האדם, אני לא רואה שהדברים כל כך פשוטים, אבל אני באמת חושב שאם האדם א', יש בעיה שבאמת אותה צריך להבליט, והיא עולה בקטע שלפנינו, היא אותה בעיה של תשובה אל השם שהיא איננה תשובה אל עצמך. כלומר שהאדם למעשה, כדי להיות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריך לברוח מעצמו. הוא לא מקבל את עצמו, הוא לא מוכן להיפגש עם עצמו. הוא כביכול צריך באיזשהו מקום להרים על עצמו כדי, הוא לא מוכן לשאול את השאלה באיזושהי ישירות, כנות וכן הלאה וכן הלאה. זה ודאי דבר שאני מזדהה איתו. ב', אני גם באמת חושב שאם האדם יגיע לעצמיות שלו, אז באיזשהו מקום הוא יגיע לקדוש ברוך הוא. במובן הזה, כלומר, אותה אמירה חסידית גם כן מאוד יפה וקיצונית, יש איזו אמירה חסידית, אני לא זוכר איזה רבי אמר אותה, שבעצם האדם מותר לו לעשות את הכל, בתנאי שהוא יהיה שלם עם מה שהוא עושה. כלומר, שהוא אף פעם לא יתחרט על זה. האמירה הזאת בעצם אמרה, היא נתנה איזה מבחן אחר. האמת היא לא האמת האובייקטיבית, האמת היא היכולת שלך להיות שלם עם מה שאתה עושה, כשאין האפשרות לאדם להיות שלם אף פעם עם עשייה לא מוסרית. גם אם כרגע זה מאוד, אתה מאוד נמשך לעשייה לא מוסרית, בשלב מסוים ברור לחלוטין שאתה לא תזדהה עם זה, שתרגיש לא טוב מזה וכו' וכו'. הנקודה הזאת שבעצם ההדרכה הזאת, שאסור לך לברוח מעצמך, אתה צריך באמת לשאול את עצמך בכנות, לפעמים זה דבר שהוא לגמרי לא קל, במובן הזה שפתאום האדם עשוי להרגיש שהוא לגמרי שונה ממה שהוא חשב על עצמו. האדם הרבה פעמים מפחד לעמוד מול הכנות של עצמו, משום שהדבר הזה עלול לעורר בו כל מיני שאלות וכו' וכו'. ההדרכה הזאת, שהוא ייקח על עצמו את המטלה הזאת, והאמונה שאם הוא יעשה את זה ברצינות, אז הוא באמת יגיע לקדוש ברוך הוא, ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הנקודה הזאת אני שותף אני באמת מזדהה עם זה מאוד. וזה, זאת אומרת, אם אפשר לבוא ולומר, כמו שאמרתי, להציג את הרב, כאילו האמת אצלו היא אמת של העניין הסובייקטיבי, זה ודאי דבר לא נכון. ברור שזה לא ככה. לומר שזה דבר כל כך פשוט, זה גם כן לא נכון. אבל זה לפי דעתי מאוד נכון שהמושג של עצמיות הוא כן מזוהה עם השם מדברך. משום שעצמיות פירושה אותו מצב, הייתי אומר גם פסיכולוגי, אבל אולי גם אונתולוגי, כלומר מצב מסוים של היש, שהוא מצב שבו הוא מצב מוחלט. הוא מוחלט במובן הזה שהוא לא נגרם כתוצאה, בעצם הגדרתו הוא מצב אלוקי. למה? משום שאם אנחנו מבינים מצב אלוקי כמצב שהוא איננו זקוק לאישור מבחוץ, הקדוש ברוך הוא קיים, כמו שהרמב״ם אומר, הוא הווה בעצמו, הוא נמצא האמת. הרי ההגדרה הזאת היא עצמה הגדרה של החזרה לעצמיות. ולכן מבחינת ההגדרה עצמה, עצם החזרה לעצמיות היא חזרה למצב אלוקי, חזרה אל השם יתברך. ולכן מבחינה הזאת אני חושב, וזה נכון גם בתרגום הפסיכולוגי של האדם, אם האדם מגיע לאיזשהו מצב כזה של אותנטיות של עצמיות, אז הוא גם יגיע למצב של ערכים, למצב של עשיית הטוב. זהו, אני אומר, בזה עדיין לא פרסנו את העירייה כולה. מה שזה אומר לגבינו, אולי בנקודה הזאת אסיים, היא באמת הקריאה של הרב של תחזור לעצמך. אבל תחזור לעצמך, פירושו של דבר, תנסה לחשוב מה שאתה חושב, להרגיש מה שאתה מרגיש, להבין מה שאתה מבין. לא לחשוב ולהרגיש רק דרך משקפיים למחשבות של אחרים, אלא אי פעם לשאול את עצמך, כן? יש אנשים שהם יודעים המון, אבל הם בעצם לא יודעים שום דבר, משום שאף פעם הם לא שאלו מה הם חושבים על הדבר הזה, מה הם מרגישים, מה הם חשים, האם זה באמת כך או זה לא באמת ככה. וכל זמן שאדם לא שואל את השאלות שהן בעצם מכוונות אל מה שקרוי כאן ההתחלה שלו, הצביעות שלו, אז באמת האדם לא מסוגל להגיע לכלל ודאות או לכלל אמת. החידוש לפחות בקטעים הללו של המערב, עוד לא גמרנו אותם, אנחנו צריכים עדיין להסביר מה זאת הפשיטות שהוא מעלה אותה לרמה עוד יותר גבוהה מרמת הנשמה, מרמת כיסא הכבוד, וזה בעזרת השם נעשה כבר פעם הבאה. מכל מקום בקטע הזה, בעצם הדבר, החידוש שיש כאן במהר"ל, ואני חושב שזה חידוש של המהר"ל, אם נדבר מבחינת מחשבת ישראל, זה שתשובה זה בעצם תשובה אל התחלתך, חזרה אל ההתחלה של האדם. טוב, אני רוצה להזכיר לכם, מי שקצת מעוניין בהעמקה יותר או משהו, יכול אולי לעזר בדפים האלה.